אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות וידנבאום. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך הרב אוהד.
ערב טוב ידידיה לך ולמאזינים.
אנחנו רוצים לעסוק באגדה שלוקחת אותנו לחיבור של כיבוד אב ואם ומצוות פרה אדומה.
אכן, אנחנו לקראת שבת פרה, ופרה אדומה זה הנושא שלנו, מתכוננים לקראת ימי הפסח. אבל הסיפור של הפרה אדומה אצלנו מופיע בכלל בהקשר של כיבוד אב ואם, סוגיה במסכת קידושין בדף למד א', עמוד א', ושם הגמרא עוסקת בנושא מאוד מעניין, ושואלת שאלה קצת מוזרה או לא מוזרה, באו מיני מרבעו לה עד היכן כיבוד אב ואם. מסכת קידושין, דף למד א', עמוד א', כן, חובות האב על הבן, סוגיה מפורסמת, וחלק מהעניין זה באמת מצוות כיבוד אב ואם, סוגיות בכלל שעוסקות בכיבוד אב ואם. שאלו התלמידים את רב אולה, עד היכן כיבוד אב ואם? שאלה שלא ברור מה בדיוק עומד מתחתיה, עד היכן, הכוונה, כמה, מהם הגבולות, האם בכלל יש גבולות, גבולות כלכליים, גבולות של מערכות איזונים עם ערכים אחרים, לא ברור. מה עונה להם אולה? אמר להם, צאו ראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמה בנתינה שמו. אתם רוצים להבין עד היכן? בואו תראו מה הגוי הזה עשה.
ודווקא מגוי, זה מאוד מרתק.
דווקא מגוי, אשקלון, מי הוא היה? הוא כנראה היה ראש העיר. זה אנחנו יודעים מהסוגיה בירושלמי. בכל אופן, ככה הגדה מספרת, פעם אחת ביקשו חכמים פרקמטיה ב-60 ריבו שכר. זאת אומרת, רצו לעשות מסחר, לא כתוב מה, לפי דברי אולה, 60 ריבו זה 600 אלף, כנראה הרבה מאוד כסף, והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציירו. הוא זורק לנו את הסיפור בקצרה, כן, היה אדם הבנתינה, הביזנס היה סגור, המפתח היה מתחת לראש של אביו, והוא לא צייר אותו. כן, לא צייר, זאת אומרת, פשט הפשוט, לא צייר אותו, הכוונה היא לא העיר אותו. אז על פנינו, פרשנות השאלה עד היכן, כמה אתה צריך לעשות כדי לא לצער? מדובר פה על צער. מה המחיר של לצער את אביו? יש לזה גם מחיר כמובן כלכלי, אבל כאן העיקרון הוא לא מצער אותו. אני חייב לומר, יש פה שאלה, מי אמר? אולי הוא היה מצטער יותר אם הוא ישמע
שהוא הפסיד כל כך הרבה.
כל כך הרבה כסף. בכל אופן, זה מה שהגמרא אומרת. ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רב יהודה, אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר, עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו ראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו. הגמרא חוזרת על
אותה דוגמה.
על אותה דוגמה, אבל הפעם יש פירוט יותר גדול. ביקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד ב-60 ריבו שכר, לאפוד של הכהן הגדול, ורב כהנא מתני ב-80 ריבו, עוד יותר, והיה מפתח מונח תחת מרשותיו של אבי ולא ציירו. כן, ממש כמעט מילה במילה ממה שהיה קודם, רק פה מסופר לאיזה מטרה. הוא היה כנראה מוכר אבנים טובות, והוא לא העיר אותו. לשנה אחרת, נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, כי פרה אדומה זה, נגיד ככה, זה פרט סחורה מבוקשת מאוד ומאוד נדירה. אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל אבא. שנה הקודמת הייתם אצלי, כמה שהתכוונתי משלם לי אז, תשלמו לי עכשיו. זאת אומרת, הוא כבר עשה את החיבור בין הפרה האדומה לבין אז האבן, והוא הבין שהוא לא בא להרוויח פה יותר מדי. הגמרא עושה פה הפסקה, ומנהל דיון מאוד מעניין. הייתי אומר שאולי זה פחות או יותר בסוגריים, אבל בגמרא זה כמובן לא בסוגריים. אמר רבי חנינה, ומה מי שאינו מצווה ועושה כך? מצווה ועושה על אחת כמה וכמה? מי שאינו מצווה ועושה הגוי, איזה שכר הוא מקבל? בטח ובטח יהודי. דאמר רבי חנינה, גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אמר רבי יוסף, רבי יוסף נותן לו חיזוק, מרישה ואמינה, מההתחלה הייתי אומר, מי שאמר לי שההלכה כרבי יהודה, שאמר סומה פטור מן המצוות, עשיתי יהיה לו יום טוב, כי הנה אני עיוור, ולמרות שאני לא חייב, אני מקיים. כן, שהרי עכשיו, ששמעתי דברי רבי חנינה, גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה עד רבה. מי שאמר לי שאין הלכה כרבי יהודה, עבדין היום הטוב על הרבנן, כי אני לא מצווה. זאת אומרת, הגמרא פה עוצרת ואומרת, תראה, העיוור הזה אומר, חבל, כי אני לא מצווה ועושה, ותראה מה זה, ומשווים אותו פה לאותו גוי שלא מצווה ועושה. הגמרא ממשיכה ואומרת, כי את הרב דימי אמר פעם אחת, היה לבוש סריקון זהב, והיה יושב בין גדולי רומי, כן, לבגד של זהב, ובאת אמו וקרעתו ממנו.
אנחנו מדברים על דמה בנתינה.
דמה בנתינה. כן, אמא שלו כנראה הייתה קצת משוגעת, או קצת כעסה עליו, וטפחה לו על ראשו, וירקה לו בפניו, ולא יחנמו. זאת אומרת, האמא באה לבן, קורעת את הבגדים שלו, יורקת לו בפניו, ולא מחלימה אותו.
אני מזכיר את רבי טרפון שלבדנו פעם.
נכון, והאמת היא שאנחנו צריכים ללכת, לנדוד לירושלמי באותו מקום, ששם הסיפור מופיע בצורה קצת אחרת, ובכלל כל הסוגיה, וראוי להזכיר אותה פה, בגלל ההבדלים בין הגרסאות של הסיפורים. שם בירושלמי גם שואלים, עד היכן הוא כיבוד אב ואם? אמר להם, ולי אתם שואלים? אני התשובה. לכו לדמה בנתינה. דמה בנתינה ראש פטר כולאב. הוא היה ראש העיר, ראש מועצת אשקלון. ופה ישר מופיע הסיפור בירושלמי. פעם אחת הייתה אמו מסתרתו לפני חולי שלו. הייתה ישיבת מועצה, היא באה, שמה לו שתי סתירות לחי, ונפל קורדקסין שלה מידה, והושיט לה כדי שלא תצטער. היא מרביצה לו עם משהו, וכנראה הייתה מכה גדולה, והוא מרים לה.
עוד עוזר לה.
עוד עוזר לה. אמר רבי חזקיה, הגוי האשקלוני היה, וראש כל פטרבולי היה, וראש העיר היה. ולא רק זה, אבן שישב עליה אביו, לא ישב עליה מימיו, וכיוון שמת, עשה אותה יראה משלו. זאת אומרת, הוא כל כך כיבד את אבא שלו, שהוא לא ישב על הכיסא שלו, על האבן שלו, ולא רק בחייו, אלא גם אחרי מותו. האבן הזאת נהפכה לעבודה זרה. עכשיו, כמובן אנחנו נגד עבודה זרה, אבל כאילו היא מראה, קדוש, כן. אנחנו לא נוגעים בזה. יש לה את כל הכבוד שמגיע לאבן שלו. והגמרא בירושלמי ממשיכה לספר, פעם אחת, עבדה ישפה של בנימין, האבן של בנימין,
כן, ישפה,
בחושן. כן. אמרין, מן דהית לטווח דקוותם, מי יש לו אבן כזאת? אמרו, לדמה בנתינה. אז לון לגבי, הלכו אליו, והתחילו לדון עמו, פסקו לו ימי במאה דינרים. סליק עלה למעלה, רואה את אביו, ואשכח לאבוי דמח, רואה את אביו ישן. יש כאלה שאומרים, מפתח דטיבותה, המפתח של התיבה, של האבנים, הווי יאיב גבה אצבע את אביו, היה בתוך האצבע, אתה יודע, צרור, מונח לו באצבע, ויש שאומרים, והוא לא רצה לקחת לו את הצרור מהאצבע, כי הוא היה קם, ויש שאומרים, ריגלי הוות פשיטה על תיבות, הוא שם את הרגליים על התיבה ככה, ונח. נחת, יורד למטה מחדר שינה של אביו, אמר להן, מצטער, לא יחילת, מית את הלכון, אני לא יכול לתת לכם. אמרו, רגע, אולי הוא מנהל איתנו מסע ומתן, דילמה דעה באי פירטין טובן, רוצה הרבה כסף. עסקינה ל-200, העלו ל-200 מ-100 דינרים, ראו שהוא לא מוכן לוותר, העלו ל-1,000. כיוון דהתאייר אביו משנתו, סליק והייתי תלון, הלך והביא להם. כן, הם רצו לתת לו את כל מה שהם אמרו בסוף, זאת אומרת 1,000, והוא לא קיבל. אמר, מה אנא מזבנה לחון, איקרא דאבתי בפירטין? האם אני מוכר לכם את הכבוד של אבא שלי בכסף? בחיים לא. אתם תשלמו לי מה שביקשתם בהתחלה, 100 דינרים. מה פרה לו הקדוש ברוך הוא שכר? אמר רבי יוסי ברבי בון, בו בלילה, לא שנה הבאה כמו בבלי, ילדה פרתו אדומה, ושקלו לישראל משקלה זהב ושקלו. והם קנו את זה בהרבה מאוד כסף. אז בסופו של דבר, הוא הרוויח הרבה מאוד כסף. אז כשאנחנו שואלים, הפשט של הגמרא, עד היכן כיבוד אב ואם? מה התשובה של הגמרא? תראה כמה שכר אתה מקבל. כן. זאת אומרת, עד אחד כיבוד אב ואם נתפס פה לכאורה, אפשר לומר, איזה שכר גדול מקבלים. אבל האמת היא שזה מאוד קשה. כי אנחנו יודעים שהשכר של כיבוד אב ואם זה אריכות ימים.
למה אני אריכון ימיך?
לא כתוב בתורה שיוולד לי פרה אדומה. מה פתאום פרה אדומה? עכשיו, יש פה הרבה מאוד שאלות. קודם כל, כמו שאמרנו בהתחלה, למה התכוונה הגמרא, האגדה, עד היכן כיבוד אב ואם? מה זה עד היכן? מה זה עד איפה? שאלה שנייה, מדוע חז"ל צריכים ללמוד כיבוד אב ואם? לא פחות ולא יותר דווקא מגוי. מה המשמעות של חומרי האגדה, אבנים לאפוד, או אם תרצה, לפי הירושלמי, דווקא את האבן של בנימין. מה זה אומר? למה דווקא האבנים האלה של החושן קשורים למצוות כיבוד אב ואם, ואחרי זה גם לפרה אדומה? שאלת השאלות, מדוע השכר למצוות כיבוד הורים זה דווקא פרה אדומה. מה הקשר? מה הזיקה של מצוות פרה אדומה לכיבוד הורים? למה הנחת היסוד שכיבוד הורים או כיבוד אב זה לא להעיר את האבא? כן? אולי בדיוק הפוך. הוא לא כיבד אותו.
הוא היה מצטער.
הוא היה שומע כמה כסף הוא הפסיד. אני משער שכל אבא, אם הוא היה שומע שהוא הולך להרוויח 1,000,000 שקל או 600,000 שקל, היה אומר, למה לא הערת אותי? הייתי מוכן להיות ער כל הלילה.
כן.
מה המשמעות של השם בסיפור שלנו? דמה בנתינה. למה חשוב לנו שהגמרא מוסיפה לנו איך אמו של דמה בנתינה השפילה אותו לפני כל גדולי רומי.
כן, מה זה מוסיף פה? דיברנו על כיבוד אב, הנה גם יש פה כיבוד אם.
אם. האם יש משמעות לכך שאימו קראה לו את בגדי הזהב שלו וירקה לו בפניו? עכשיו תשים לב, יש הבדל. כי בבבלי, החלק הזה על האימא מופיע אחרי הסיפור על דמה בנתינה עם הפרה האדומה. כן. ואילו בירושלמי, ככה הגמרא פותחת בסיפור הזה. וכמובן, מה ניתן ללמוד מהאגדה לימינו בכלל, וכמובן, גם על כיבוד הורים וגם על פרה אדומה.
אתה יודע, הייתה לי עוד שאלה כאן. ראינו בשתי הוורסיות שהוא גם מקפיד על ענייני ממון. כלומר, מה שסיכמנו, סיכמנו. זה שעכשיו ניסיתם לשכנע אותי שאני אעיב ועלה המחיר, לא, 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 לא. למה הגמרא לא מציינת, מדגישה את העניין הזה, שהאדם הזה הוא נאמן בממון?
ישר, נאמן. כן. כן. תראה, יכול להיות שהוא היה, אין פה בעיה של ישרות, שהוא אומר, טוב, אני רוצה מה שנתתם לי בהתחלה, כי עד רבה, מגיע לו הרבה כסף, נכון? על הפרה אדומה היא שווה הרבה מאוד כסף. בכלל, הגוי הזה נראה לנו כאדם ישר, הגון, שים לו כיפה, הוא יהודי לכל דבר.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באגדה כאן במורשת, והאגדה הזאת היא מובילה אותנו למצווה הגדולה ביותר של כיבוד אב האם. ראינו את זה גם עם האבא של דמה בנתינה וגם עם האם. וזה מתחבר, ראינו, גם לעניינים של אבני השועם, אבני הישפה, אבן של בן ימים, וגם לשכר של פרה אדומה. השאלה היא, המוקד הזה של דווקא של כיבוד אב ואם, מה הרעיון ולמה גם לומדים אותו דווקא מגוי? הרי אם אנחנו קיבלנו את זה במתן תורה, זה צריך להיות משהו יותר אולי יהודי.
כן, תראה, גם יש פה בסיפור הרבה עיסוק בנושא הכספי.
נכון.
כסף, הרוויח יותר כסף, פחות כסף, כאילו השכר הוא שכר כספי, כלכלי. וזה פותח לנו כמובן את השאלה, כמה ממון צריך להשקיע בכיבוד הורים? זאת אומרת, שהגמרא שואלת עד איכן, האם היא רומזת לנו כמה כסף אתה צריך להשקיע? ופה יש שאלה, האם הבן צריך לכבד את הוריו מהכסף שלו או מכספי הוריו? נפסק להלכה דרך אגב, שאני צריך מחויב לכבד את הוריי לא מהכסף שלי, אלא מהכסף של ההורים. כן, זו שאלה שמגיעה לפתחי הרבה מאוד אנשים שהוריהם נהיים מבוגרים, נכון. והם צריכים להשקיע בהם כסף. עכשיו, יש פה עוד שאלה. האם כיבוד אב ואם זה מצווה של בן אדם לחברו או בן אדם למקום? כי ענייני ההשקעה קשורים. אנחנו יודעים שיש מצוות של בן אדם למקום, שבן אדם צריך להשקיע עד כמות מסוימת. הוא לא צריך להשתגע. וכמובן, יש פה אלמנט של הבחנה בין כמה כסף אני צריך להשקיע, לבין לא הוצאת ממון, אלא מניעת רווח. כי פה...
זה מה שקרה.
מה שקרה. זה לא שהבן היה צריך להשקיע מהכיס שלו המון כסף כדי לכבד את אבי ועד אחד, אלא בסך הכל, האבא לא הרוויח כסף, או הבן לא הרוויח כסף. זאת אומרת, בסופו של דבר, על מנת שהאבא לא יצטער, שישן שנת ישרים, הוא לא הרוויח, אבל הוא גם לא הפסיד. עכשיו, יש לנו פה עוד שאלה. היחס בין הוצאת הממון למניעת צער, מה היה, איזה צער היה יותר גדול? זה העניין, הצער או הכסף? זאת אומרת, שהגמרא שואלת, עד איכן, כיבוד אב ואם, האם היא מתכוונת כמה כסף אתה מוכן להפסיד, או כמה אתה לא מוכן להרוויח, או כמה אתה מוכן לעשות כדי שאביך לא יצטער אפילו שיפסיד כמה שעות שינה או כמה דקות שינה.
כן, הדבר הזה הרי אי אפשר לשאול, אי אפשר להעיר אותו ולהגיד לו, תשמע, אתה
כן,
צריך לחזור בדיוק.
לשאול. גם זאת שאלה גדולה מאוד, מה זה הצער? זאת אומרת, עד איכן היא שאלה מאוד מופשטת.
זה גם שאלה של מאוד תלויה באדם. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם הזה היה מעדיף לישון, והשני מעדיף אולי לקום.
נכון. השאלה פה היא קצת גורמת לנו לאי נחת.
נכון.
מה עוד שאין מילה על הערכת ימים? זה מה שהתורה אומרת. עכשיו תראה, בוא נלך שנייה לפשט הפשוט של התורה. התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. אני חייב לומר שגם תמיד מצוות כיבוד הורים מופיע לנו צמוד לשבת. כן? את שבתותיי תשמורו, את תמיד שבת, ולכאורה מה הקשר? אז קודם כל, הפשט הפשוט של אריכות ימים, אם אתה תכבד את הוריך, הילדים שלך יראו אותך, מכבד אותם, והם יעריכו, יכבדו גם אותך. כן.
גלגל.
גלגל, יש פה משהו מאוד 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 פשוט, כן? עכשיו, איפה עוד נאמר ארכת ימים? במצוות שילוח הקן. שגם שם יש קשר בין האם לבין הילדים. יש להם קשר בין המצוות האלה.
מעניין.
אבל למה דווקא בשניהם? מה אריכות ימים יש? כשאני מעיף את האם כדי לקחת את הגוזלים או את הביצים.
הצער?
אז אכן, לא יודע אם הצער, כמו ככה טוען הכלי יקר, אם אתה, הילדים שלך רואים, בהמשך למה שאמרנו, אפילו מרחם, על האימא של בעל חי, כל שכן, על בני אדם, הם כבר עוד פעם ינהגו כבוד בכם. עכשיו, יש פה אלמנט שקשור גם לשבת, טוען הכלי יקר, מי שמכבד את ההורים, מי שעושה את מצוות שילוח הקן, הוא מחזק את האמונה בחידוש העולם. כי ההורה וילד, ההורה הוא תמיד הסיבה, גורם לילד. אתה הולך עד שאתה מגיע לאבא של העולם.
אנחנו למדנו שיש שלושה שותפים באדם.
נכון. ובאמת, זה הקשר של שבת, שהיא כל מהותה מדברת על איזשהו כיבוד הורים מאוד מאוד עמוק. אבל אם אנחנו כבר מדברים על הורים וילדים, ושאלנו על הקשר של פרה אדומה, אז גם פרה אדומה, לפי המדרש, קשורה לבן וילד, או נגיד ככה, לאימא ולילד. אומר המדרש, מפני מה כל המדרש במדבר רבה, מפני מה כל הקורבנות סחרים וזו נקבה. אמר רבי אבו, משל לבן שפחה, שתינף פלטין של מלך. אמר המלך, תבוא עמו ותקנח את הצועה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא פרה ותחפר על מעשה העגל.
זה נראה אבל כאן הפוך.
פה זה הפוך. כי פה האמא דואגת לילד. והשאלה כמובן, וזה בדיוק מערכות היחסי הגומלין בין הורים לבין ילדים, למה? למה זה קשור לפרה אדומה? אז כמובן צריך לזכור שעוד פעם באופן פשטני, אנחנו צריכים לכבד את ההורים מדין הכרת הטוב. כשהיינו קטנים, ההורים טיפלו בנו, ניקו אותנו, דאגו אחרינו, ניקו אחרינו, עשינו שטויות, שברנו דברים, הם תמיד, תמיד, תמיד לקחו אחריות, מגיע רגע שזה
מתהפך.
אבל כל מערכות היחסים האלה היא קשורה קשר מהותי למערכות יחסים מאוד פנימיים בדינמיקה העולמית. מה זאת אומרת בדינמיקה העולמית? תראה, בעצם פרה אדומה באה על חטא העגל. חטא העגל זה עבודה זרה. עבודה זרה מייצר מוות. אפילו התורה קוראת לזה זבחי מתים. מה הפשט זבחי מתים? אם אני עובד עבודה זרה, אני אומר שלמעשה אני מנתק את העולם ממקור חיותו. ממילא אני גורם למציאות של מוות בעולם. כשיש לי מוות בעולם, יש לזה גלים, אדוות, במציאות הרוחנית הפסיכולוגית. האדוות האלה קוראים להם טומאה וטהרה. כשבן אדם עובר מוות, מבחינה פסיכולוגית הוא נתקע, הוא תקוע. הוא לא חי.
כן.
המוות, התומעה, נוגעת בו. אני צריך להוציא אותו. מה אני עושה? אני לוקח את החיה הזאת שקוראים לה פרה אדומה, שהיא האימא של העגל, של העבודה זרה שעבדו לצערנו הרב, ברגע הכי קריטי אחרי מתן תורה. ואני לוקח אותה, ותוכן אותה, ושורף אותה, ומחזיר אותה, למציאות לפני שהיא נבראה. שם אותה במים, מים,
יסוד
זה מקור מים חיים, מערבב ומזה על אדם תמה, וככה אני מוציא אותו מהטומאה לחיים. במילים אחרות, מה שאני למעשה עושה פה, אני מייצר פה מצב של חיים. העולם היה במוות, כי הייתה פה עבודה זרה, וכשיש מוות, יש טומאה, הטומאה הכי גדולה, היא תומעת המת, וכשיש לי מוות כזה חזק, איך אני מוציא ממנו? אני מזה מים.
השקה של מים, זה בעצם...
מייצר חיים.
מזכיר את העובר שנמצא בתוך מים.
בתוך מים, והנה אני נולד ומוליד חיים. זאת אומרת, למעשה, פרה אדומה מייצרת מצב של המשכיות של חיים, כי אחרת הייתי נתקע במוות. המשכיות של חיים, בדיוק כמו הורים וילדים. אז הקשר המהותי, בין פרה אדומה לבין כיבוד אב ואם, שניהם בעצם גורמים לי לאריכות ימים. אז זה לא שהוא זכה בפרה אדומה, הוא זכה בהרבה כסף, אלא הוא זכה בדבר שהיה מתברר לכתחילה מה התוצר שאדם שמכבד את ההורים ומוסיף חיים לאלה שהביאו אותו חיים, אותו דבר, הדבר שמביא אותי למעשה לחיים.
זה בעצם מידה כנגד מידה. נכון. הוא התנהג בצורה טובה אל ההורים, התוצאה הייתה אריכות ימים, שזה גם התבטא גם בכסף.
ממש ככה. ואם תרצה, כסף בעצם זה הברכה שמופיעה במקרא. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה מביא חיים, אתה תזכה גם כן לאיזושהי עטיפה גשמית שתעטוף אותך בחיים. עכשיו, לכן יש פה אלמנט שמאוד קשור, זה לא העניין הכספי, עכשיו, לכן גם דמה בנתינה אומר, תשמעו רבותיי, אני רוצה את הכסף
שהגיע לי.
מה שסיכמנו, אני לא רוצה יותר. אני לא בא לסחור בכבוד של אבי, אני בא להוסיף חיים. ולכן קיבלתי פרה אדומה, שאני יודע שהיא חשובה לכם, שהיא מוסיפה חיים, תשלמו לי כמה ש... כמה שהייתי צריך לשלם על הוספת החיים, שכביכול לא ציירתי את, את, את אבי.
חברותה, עם ידידיית הנעמי.
אחת השאלות ששאלנו זה, למה צריך ללמוד דווקא מגוי? עכשיו נוסיף, הגוי הזה, ניסינו לצייר אותו כאדם ישר, נאמן, מכבד את ההורים, אבל בסופו של דבר, כשהוא גם מכבד את ההורים עם האבן, עם המקום ישיבה, הוא הופך את זה לעבודה זרה. אז עוד פעם חזרנו לעבודה זרה, ונצריך עוד פעם את הפרה אדומה?
תראה, לא רק זה, הגוי הזה זוכה בפרה אדומה. למה דווקא הפרה אדומה אצל הגוי? למה שולה לנו פרה אדומה אצל יהודי? זאת אומרת, בסופו של דבר היהודים זקוקים לגוי הזה בצורה בלתי רגילה. הרי הוא בעצמו עובד עבודה זרה.
נכון.
הוא הופך את, את הכיבוד אביהם לאיזושהי עבודה זרה.
והרבה יהודים גם מכבדים את ההורים ולא זוכים לפרה אדומה.
כן. עכשיו, לא רק זה, תראה, אנחנו מכירים סיפור נוסף. הזכרנו מקודם את מצוות שילוח הקן ומצוות כיבוד ההורים, כיבוד אביהם, שבשניהם כתוב למה ניטב לך וירחת הימים. הגמרא מביאה סיפור על אלישע בן אבויה, שפעם הוא ראה אבא, ששלח את הילד שלו לטפס על העץ, להבריח את הציפתאים, ולקחת את הביצים. והוא עלה למעלה, ונפל. ואז אלישע בן אבויה אומר, איפה זו תורה וזו שכרה? זאת אומרת, הרי כתוב למה ניטב לך וירחת הימים, איפה אריכות ימים של הילד הזה? דווקא במצוות האלה הוא עושה, והוא לא מעריך... ימים, אז מה בעצם קורה פה? וגם נשאר לנו קצת להבין את הסיפור הזה של האבנים, של החושן. למה דווקא האבן של בנימין? המקום, הסיפור של האימא? אז תראה, יש פה דבר מאוד מעניין. כי איפה התלמידים שואלים עד היכן כיבוד אב ואם? במצווה מאוד טבעית, מאוד הגיונית. שכל אחד ברור לו. עכשיו, תראה, יש פה משהו אבסורדי. הם באים ב-60 ריבו לקנות אבן לבית המקדש, והוא לא מוכן להעיר את אבא שלו. כל זה עד אחד כיבוד הורים. לימים אחרי זה הם באים החכמים ושומעים שיש לו פרה אדומה והם מוכנים לשלם על הכל. ויש פה שאלה קשה מאוד. כי אנחנו יודעים שלמשל, כמה כסף אני צריך להוציא על מצוות עשה, על מצוות לולב? סכום לא יותר ממעשר, לא יותר מחומש. עכשיו תראה, דבר מדהים. פרה אדומה, אנחנו מוכנים לשלם הון, כל כסף שבעולם. ואתה על כיבוד הורים שואל עד איכן כיבוד אביהם. זאת אומרת, יש פה קצת, אני חושב, איזושהי ביקורת על אותם תלמידים של, של, של אולה, שהם שואלים אותו עד איכן כיבוד. מה זאת אומרת עד איכן כיבוד הורים? קצת יכנסו לפרופורציות. כן, על פרה אדומה אתם מוכנים לשלם הון, שזה מצווה שמעית, והיא לא הגיונית.
חוקה.
ועל על כיבוד אביהם אתם שואלים עד איכן? משהו פה לא, 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 לא ברור. ואומרים, בואו תראו את הגוי. הגוי מבין שלכיבוד הורים אין גבולות. הוא מוכן להפסיד את כל הכסף שבעולם. ואתם בזה שואלים עד איכן כיבוד הורים. הרי יש פה במובנים מסוימים גם כן, יש פה בן אדם לחברו ובן אדם למקום, אבל בן אדם למקום אתה מוכן להשקיע הון. בן אדם לחברו אתה שואל עד איכן, יש פה משהו לא הגיוני, זה היה צריך להיות בדיוק הפוך. אצל הכיבוד הורים אתה צריך לשלם את הכל. ואצל פרה אדומה, תגביל את זה, תשאל עד איכן מצוות פרה אדומה, אבל אתה לא שואל את זה. ופה אנחנו נכנסים באמת לסיפור של אבן החושן, או אבני החושן, והקשר לכיבוד הורים וצער הורים. תראה, מה יש לנו פה? לפי הירושלמי, האבן, נגיד ככה, הייתה של בנימין. למה דווקא בנימין? חזל ביקרו את אחי יוסף ויוסף, גם את יוסף, על החוסר הכיבוד שהיה, או לצער שהם גרמו.
יעקב.
היה שם צער גדול מאוד. קודם כל, בזה שהם מכרו את יוסף. אבל היה גם צער גדול וביקורת על יוסף. היית במצרים, היית מלך.
למה אתה לא מתקשר?
למה אתה לא מתקשר? למה אתה לא הולך ואומר? עכשיו צריך לזכור, גם אם אתה אומר שבן אדם, כיבוד הורים, זה בן אדם למקום, זה באותה רמה שלא תרצח. אפשר להגיד לבן אדם, תגיד, אתה רצחת היום חס וחלילה, התקשרת היום לאבא שלך, אמא שלך, כיבדת אותם, כן, נדרשת ממך רגישות מאוד 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 גדולה. ובמובנים מסוימים יוסף היה שותף כנראה לצער. היחיד שלא שהוא היה שותף לצער הזה, היה בנימין, שהוא בכלל כנראה, כידוע, לא היה בסוד העניין. ולכן, דווקא הסיפור של האבן שהייתה אצל בנימין. עכשיו, צריך לזכור, יש פה גם עניין של האימא. כן, כידוע, בנימין לא נפל בכיבוד הורים של האימא שלו, כי אימא שלו נפטרה ישר שהוא נולד. בדיוק. ולכן לא, לעולם, לעולם לא צייר אותו. עכשיו תחשוב מה זה. בוא נלך שנייה מה הכהן הרגיש שהאבן של בנימין חסרה לו. הרי אתה הולך עם כל האבנים. ודווקא האבן, אתה הולך לקנות, הולכים לקנות את האבן אצל מי? מי מביא את האבנים של החושן שמסמלים את כל עם ישראל? אותו גוי אשקלוני שקוראים לו דמה בן נתינה.
השם הזה הוא גם שם אין מעניין, נתינה, נתינה.
או, השם הזה זה דמה, זה דם, ונתינה זה נתינה. הוא היה אדם, שמוכן גם המושג דמים, מושג דו משמעי, דמים יש פה אלמנט של צער.
כן.
כן, ושל כמובן גם כסף.
דם פרה אדומה גם.
דם פרה אדומה. כמובן זה רב משמעות, וכמובן בן נתינה, בן האבא, שהוא היה נותן. ויש פה סיפור למעשה, שדבר ראשון מלמד אותי שבן אדם לחברו קודם לבן אדם למקום. אבל הם גם מלמדים אותנו קצת מהם האיזונים שנדרשים לעבודת השם. כשהכהן הגדול מרגיש שחסרה לו פתאום את האבן של בנימין על הלב, הוא מבין שיש פה איזה משהו מאוד עמוק. ועל המשהו העמוק הזה אני רוצה שנייה לדבר. כי ההתלבטות של חז"ל, האם כיבוד אב האם זה דין בן אדם למקום או בן אדם לחברו, זה גם וגם. זה בן אדם לחברו, כי אנחנו ההורים שלנו, אבל זה בן אדם למקום, לא רק בגלל הקדוש ברוך הוא שותף שלישי, או שותף ראשון, אלא גם מערכת היחסים שלנו איתו היא כמו של אבא. אז תזכור איך תכבד אותו הכי הרבה, איך תכבד את האבא הטוטלי, אם תכבד את האבא הלא טוטלי. זאת אומרת, זה גם מבחינה חינוכית, ילד קטן, תמיד בשבילו אבא שלו, הוא כל יכול. אבא שלו הוא הכי חזק בעולם, הוא כמו הקדוש ברוך הוא, כמו אלוהים. לאט לאט הוא גודל, הוא מבין שלאבא שלו יש גם חולשות. אבל מאיפה הוא לומד את יראת אלוהים? מיראת האבא. זאת אומרת, בסופו של דבר, סיפור של כיבוד הורים הוא מאוד מרכזי ודומיננטי ביראת שמיים שלך, בעבודת השם שלך, ולכן תיכנס לפרופורציות. כמו שאתה שואל, עד איכן כיבוד הורים, עד איכן תכבד את הקדוש ברוך הוא? מה השאלה בכלל? אני אכבד אותו עד אין סוף. כן, סיפור הצער הוא סיפור באמת נכון, כי כמה אתה תצטער, או כמה, עד מתי תצער אותו. אדם, ככה התורה מלמדת אותנו, שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אז עוד פעם, שאלה של איזונים, כמה אתה תצטער בשביל. אבל בדברים מסוימים נדרש לנו מסירות נפש. ובסופו של דבר, תזכור שכיבוד הורים הוא המצווה היחידה ושילוח הקן שנותנת לך אריכות ימים. למען ייטב לך וארכת הימים. אתה מקבל שני דברים. גם יהיה לך טוב וגם אריכות ימים. לא תמיד אריכות ימים זה טוב, אבל פה אתה מקבל. זאת אומרת, סוד החיים זה תמיד לכבד את הוריך. כן, ואם תרצה את לרבות את אחיך הגדול, את האנשים שמעליך, ואת הסמכות, את המרות, אלה שהביאו אותך, זה מין מעגל שמביא חיים, ומה הראי שלו, זה פרה אדומה עם חטא העגל, שחתך את הסיפור בסופו של דבר, גם בכיבוד ההורי הטוטלי שלנו, האבא, של שהוא הקדוש ברוך הוא.
יש נקודה שאני חושב שאפשר לראות גם את העניין הזה, שאם אתה לומד את זה מגוי, אתה בעצם הופך את המצווה, כפי שראינו, למצווה שכלית, חברתית, שהיא שייכת לכולם. אבל הגמרא, בסוגריים שהזכרת, היא עושה את החשבון הזה של יש אדם שמצווה ואדם שלא מצווה. בסופו של דבר נפסק שגדול המצווה. כלומר, כל העניין של הכיבוד הורים, למרות שהוא דבר בסיסי בעולם, צריך להוסיף לו את הכוונה ואת כל הכיבוד מהצד שהקדוש ברוך הוא דווקא ציווה אותנו.
נכון, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, ואומרים לך, תשמע, אם הגוי עושה את זה, בטח ובטח מי שמצווה ועושה את זה.
עכשיו, אבל אל תעשה את זה ברמה של הגוי.
מי המצווה אותך? האבא שלך, האבא הטוטלי, הקדוש ברוך הוא. אב כולם, אב גם של הגוי. כן. הוא ציווה אותך, מתוך זה תעשה את זה. וממילא תהיה גדול, כי לא חוכמה לעבוד הקדוש ברוך הוא מתוך מקום שאני מתחבר, שזה ברור לי. החוכמה היא לעבוד את הקדוש ברוך הוא מהמקום הרמה, רמת עבודת השם היא רמה יותר גבוהה. אני לא עושה כי ככה אני מרגיש וככה אני מתחבר. מצוות גם זה מלשון צוותא, אלא אני עושה את זה כי ציוו אותי, אני כאילו יוצא מהמקום, ולכן זה. ועוד פעם, זה שם לנו את כיבוד הורים בתפר, שבין בן אדם לחברו ובין אדם למקום, ואומרים לך, תעשה את זה, לא כי זה בן אדם לחברו, לא רק מתוך הכרת הטוב, אלא כי האבא הטוטלי ציווה אותך לעשות את זה. עכשיו תראה, הסיפור, אני חוזר עוד פעם לשאלה שפתחנו בהתחלה, שבירושלמי מופיע הסיפור של האימא, שמורידה ממנו ומצערת אותו. ובבבלי זה מופיע בסוף. אז כמובן, אולי זה שתי תפיסות, כי בהתחלה בבבלי קודם כל עוסקים בשאלה של הפרופורציות, ואז תראה אפילו שאימו מצערת אותו לא. בירושלמי מופיע העניין של הצער, של הבושה, לא העניין הכלכלי, אתה אפילו צריך לתת מחיר כבד יותר, ותצטער יותר ולהתבזות יותר, יותר מאשר כל דבר. האם, חס וחלילה, האמא הייתה פוגעת בבן שלה? אני חושב שכבר זה לא. צער, כן. פדיחות, כן. איך, איך, איך הבן שלי היה אומר תמיד, הורים, אבא ואמא זה כמו נעלי בית. נעים בתוך הבית ופדיחה בחוץ. אז גם אם הם עושים לך פדיחות בחוץ, תספוג את זה באהבה, זה חלק ממצוות כיבוד הורים.
ואני חושב שאולי הנקודה כאן בסופו של דבר, זה שהוא קיבל שכר, אבל זה לא המניע שהוא קיבל את ההורים.
נכון, זה בא ממקום עמוק יותר. מה שבטוח, כנראה היה לו אריכות ימים. גם כתוב לשנה אחרת, והשכר מגיע נכון. בהמשך, ולא באותו לילה. יש לי גרסה שאומרת באותו לילה, אבל אין ספק שהיה לו שקט ושלווה עוד הרבה שנים, וכנראה חכמי ישראל עלו לפתחו עוד הרבה שנים לקנות ממנו אבנים טובות לבית המקדש, לכהן הגדול שעל על, על גופו היו כל עם ישראל מאוחדים, שעובדים את, עושים את רצונם של אביהם שבשמיים.
תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום.
ערב טוב לך ולמאזינים.
כאן ידידיה תנעמי, ניתן להאזין לתוכנית הזאת גם בשאר יישומי העסקתים.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.